הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
בכותל המערבי הם שמעו עלינו מסכנים, נרצחו על ידי מחבלים. סך הכל הם הגנו עלינו, חסידי אומות העולם, יש להם מקום למעלה בשמיים.
המחבל שביצע את הפיגוע בחלמיש נורה על ידי עין לוחם ביחידת עוקץ, תושב היישוב שהתגורר בבית סמוך לבית בו הרע הפיגוע, ותיאר הערב את שהתרחש שם.
אתמול בשישי בערב, בזמן ארוחת שישי עם המשפחה, שמענו צעקות מכיוון הבית של השכנים. יצאנו החוצה לראות מה קורה. כשראינו שמדובר באירוע יותר חמור, רצתי פנימה להביא את הנשק. עמדתי מחוץ לבית וראיתי את המחבל מהחלון. הבנתי שאני צריך לנהוג בקור רוח. יריתי בו כדור אחד שפגע לו בבטן ונטרל אותו. אין ספק שזה אירוע מורכב בשביל היישוב. אנחנו מאוד משתתפים בצער של המשפחה ומחבקים אותה. באופן אישי זה אירוע מורכב. אני משתדל להתמקד בעובדה שבמעט שעשיתי, מנעתי משהו שיכול להיות אירוע הרבה יותר חמור. זמן קצר.
המחבל הועבר במצב בינוני תחת אבטחה כבדה לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. רעייתו של הנרצח בפיגוע, יוסף סלומון השם יקום דמו, הגברת חיה סלומון בת ה-68, נפצעה מדקירת המחבל באורח בינוני עד קשה, ועברה ניתוח להצלת חייה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אופר מרין, סיפר הערב על מצב הפצועה בפיגוע ועל עדכונה בפרטי הפיגוע הקשה.
בצד הבריאותי הפיזי מצבה סך הכל טוב, כמו שאנחנו מכירים העניין הוא כמובן מורכב הרבה יותר. היא התבשרה לאחר הניתוח על הטרגדיה המאוד קשה על בעלה ושניים מחמשת הילדים שלה שנרצחו באירוע הזה, וכמובן שהטיפול שלנו כרגע מכוון גם לצד הפיזי שכמו שציינתי מצבה סך הכל טוב, ובהחלט בהחלט לתמיכה הנפשית הרבה שהיא זקוקה.
דברי מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אופר מרין, שעדכן על מצב הפצועה בפיגוע, הגברת טובה סלומון. כאמור, הגברת סלומון הפצועה עודכנה על מותם של יקיריה, בעלה יוסף צבי סלומון ושני ילדיו אלעד וחיה, השם יקום דמם, שמועדי הלוויותיהם טרם פורסמו, אך ככל הנראה הם יובאו למנוחות ביממה הקרובה. נשיא המדינה ראובן ריבלין קרא לכל העולם להוקיע את הטרור וההסתה בעקבות הפיגוע הקשה שהרה בחלמיש בשבת האחרונה. ראש הממשלה נתניהו הביע צער עמוק על הפיגוע אותו הגדיר פעולת טרור שביצעה חיית אדם המוסתת בשנאה תאומית. נתניהו הצהיר כי מערכת הביטחון תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל. שר הביטחון ליברמן קיים הערכת מצב מיוחדת באוגדת יהודה ושומרון בהשתתפות הרמטכ"ל אייזנקוט, והגדיר את הפיגוע טבח במשפחה חפה מפשע. השר ישראל כץ מהליכוד הצהיר כי ידרוש מחר בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני לגזור עונש מוות על המחבל שביצע את הפיגוע ביישוב חלמיש. דובר צהל תת-אלוף מנליס אמר כי מזוהה מגמה שלילית של תוספת מפגעים ומסיתים בכל יום, ונעשה מאמץ גדול למנוע הידרדרות. דובר היישוב חלמיש אופיר שטיינדום אמר הערב כי מרכיבי הביטחון כשלו שוב, אך הוסיף ואמר כי היישוב יעשה הכל כדי להחזיר את הביטחון והשגרה השקטה לתושבים. את הידיעות והתגובות מסרו כתבנו איתי גדסי, בנצי לזרוביץ' וקובי פינקלר. מועצת הביטחון של האום אמורה לקיים ביום שני הקרוב דיון מיוחד בנושא המתיחות בעולם הערבי בשל התנהלות ישראל בהר הבית. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס מחר לדיון בנושא שמטרתו העיקרית בחינת חלופות לשערים האלקטרוניים בכניסה למתחם הר הבית, שהצבתה מעוררה מהומות אלימות של המוני ערבים במזרח ירושלים וביהודה ושומרון. במהלך המהומות נהרגו מהסוף השבוע שעבר 5 פלסטינים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף מורדכי אמר בריאיון לרשת התקשורת הערבית אל ג'זירה, כי ישראל מוכנה לבחון חלופות ביטחוניות להבטחת הר הבית שימנעו את הפיגוע הבא, אך רק במידה שחלופות אלה יאפשרו להבטיח את ביטחון הציבור. את הידיעות מסרו כתבנו שלמה ריזל ואיתי גדסי. במחסום של משמר הגבול סמוך למערת המכפלה נעצר הערב פלסטיני נושא סכין והועבר לחקירה. מחבלים פלסטינים השליחו הערב 4 בקבוקי תבערה למתחם קבר יוסף בשכם. למקום לא נגרם נזק וכוחות של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים הוצבו באזור. את הידיעות מסר כתבנו בנצי לזרוביץ'. תחזית מזג האוויר הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לעד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי. ישמח הדור הבוקר, תוקר, תוקר.
לילה טוב לכם, שבוע טוב, מאזינים יקרים, מוצ"ש חי, ערב ערב ראש חודש אב בין המצרים. אנחנו עם דודי איינורן באולפן שעורך ומפיק, וזאב סגל הטכנאי שלנו. בימים אלה בין המצרים, בלי מוזיקה, הרבה ווקלי, ימים של אהבת חינם, ימים של כבוד הדדי. אנחנו מארחים כאן אדם באולפן, ואנחנו לא נדבר איתו מילה וחצי מילה על העיסוק המרכזי שלו, העיסוק המוזיקלי שהביא אותו לגבעים, אלא על צדדים שאולי פחות הכרתם. אנחנו אומרים שבוע טוב ולילה טוב לישי לפידות.
שבוע טוב. תחילתו של שבוע שהוא קשה, אבל אתה יודע, אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, אנחנו מאמינים שזה יהיה שבוע של שמחה. אלה ימים שאתה יודע, שחכמנו אמרו שכשיגיע הזמן, יהיו חגיגות בלתי מסתיימות, מי"ז בתמוז, שכבר עברנו אותו, ועד לתשעה באב. אז מנחם, גם אני וגם אתה מתעסקים עם שמחה ומוזיקה, נקווה שלמה שנה הבאה, כבר השנה, נעשה כסף מהשמחה הזאת.
אתה ברור תופיע שם ברגע שבית המקדש נבנה, לדעתי אתה תהיה אחד הכוכבים שם. לדעתי.
דעתך?
אז קודם כל, אמן, ובוא נפתח עם, אני רוצה לדבר איתך על תורה ועל הנתינה שלך. אני מתחיל דווקא מהתורה, אני רוצה שהמאזינים יבינו קצת על, על הרקע שלך, על הרקע הישיבתי שלך, מאיפה צצת, על הקשר לראשי ישיבות בעבר שלך בתור בחור, לפני שהתחלת את המוזיקה, וגם בעידן של ברונר, אבל עדיין, בהתחלה, אולי תוכל לשתף אותנו בזה.
תראה, העבר שלי הוא, אני יליד בני ברק, גרתי בבני ברק כל חיי. אמר פעם כבר מישהו שאתה יכול להוציא את עצמך מבני ברק, בני ברק לעולם לא תצא ממך. וזה נכון, בני ברק איתי לאורך כל חיי, ואתה יודע שיש שיר שאומר, אדם הוא תבנית נוף הולדתו. זאת אומרת, אדם, כל מה שהוא לוקח איתו לכל החיים ולאן שהוא לא יגיע, הוא בעצם הוא הילדות שלו, הוא ההתחלה שלו, הוא התבנית נוף הולדתו. הכוונה, אם משהו ספג בגיל הקטן, אותו הוא לוקח. אנחנו מכירים את הסיפורים הגדולים, להבדיל מאיתנו, אבל מכירים את הסיפורים הגדולים על חבר'ה שהיו מנותקים לגמרי ולא קשורים לגמרי כל חייהם, אבל כיוון שבילדותם הם למדו אי שם באיזה חדר או שמעו איזה מלמד, משהו שם נכנס ונצרב בתודעה ולא יוצא לעולם. אני בכלל חושב, אם אנחנו מדברים על זה, ועל זה אנחנו הולכים, על זה הולכת לסוף השיחה שלנו, שהשנים האלה של תחילת חייו של בן אדם, הם השנים המעצבות, עם עין. ולא משנה לנו ילך, ולא משנה לנו יגיע, הבסיס, הגזע, הערוגה שבה הוא גדל, או גדל, זה הדבר שהוא לוקח איתו לכל ימי חייו, גם אם הרוח אחרי זה מעיפה אותו למקומות אחרים לגמרי מהחורשה, מהגינה, מהיער שבו הוא נולד. ולכן אני חושב שכל אדם שיתחנך במוסדות דתיים וחרדים, לא יכול, אתה יודע, אני אגיד את זה אפילו בשפה אחרת, לא יכול גם אם הוא רוצה להתנתק מזה. וגם הוא יחשוב, יהיה בטוח שהוא מתנתק מזה, וכולנו מלאי סיפורים כרימון ומשלים כרימון. אנחנו יודעים, מנחם, מכל הסיפורים שהיו אצלך בתוכניות עד היום, ומדברים שאני פוגש בעולם כל היום, וגם עם עצמנו, אנחנו בסוף נשארים תבנית נוף הולדתנו. וזה אולי הדבר שהוא דבר גדול ומיוחד, ואני זוקף את זה כמובן לחיי הצעירים, גם בתלמוד תורה, גם אחרי זה בישיבה קטנה, שהיו אגב יותר חזקים מהישיבה הגדולה, מבחינת מה שהם השאירו בי, למדתי באור ישראל בפתח תקווה.
שלוש שנים?
שלוש שנים, באור ישראל בפתח תקווה.
של הרב רוזן, לא?
הרב רוזן לא היה ראש הישיבה שלי, אצלי היה הרב רבינוביץ' והמשגיח המיתולוגי רבי סוחר שפילר, זיכרון צדיק לברכה. אני עוד הייתי עם הרב ניימן בשיעור ג', כשהגענו לשיעור ג' ופתחו את הישיבה הגדולה עם הרב רוזן, כך שהוא לא היה הרב שלנו, אבל גם בתחילת השיעור הזה באלול נפטר גם הרב ניימן. ואנחנו כאילו ערכנו את ההלוויה שלו, הפקנו את ההלוויה שלו, אז לפני, אני יודע כמה, 30 שנה בערך, 35 שנה. והשנים האלה בישיבה קטנה מאוד קשוחה, הוא יסור לישיבה מאוד 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 קשוחה, לא מתאימה לכל אחד, אני אספר לך סוד, לא מתאימה לי. אבל כיוון שהחלטתי שאני הולך ליחידה הנבחרת הזאת, והחלטתי שאני נלחם שם, אז גם המלחמה שלי כדי לשרוד שם, כי אני, אתה יודע, עם הפרעות קשב שלי ועם כל הדברים שטריפו את הדמיון שלי אז וכולי, וגם כנראה איזה סגנון אכלה שאני מקווה שהוא קיים היום אצל רבני הישיבה שהשכילו לקבל אותי ולהכיל אותי גם בשעות לא פשוטות. הצלחתי להיות שם 3 שנים, ברובם הגדול 3 השנים האלה היו מדהימות ופורות מאוד, ואני אגיד לך מה שסיפרתי, את מה שסיפרתי עליו שפילר לספר שיצא לזכרו. אני אמרתי שרב שפילר פעם אמר שבישיבה ראשי הישיבה הם סנדלרים. לכאורה משפט קצת קשה, סנדלרים, אבל, yeah. זה, אבל זה הקטע, מנחם. כל רבנינו ומורינו ורבותינו מלשון רבס ורבס בחיידר וכולי, הם סנדלרים. הם בעצם מנסים לקשור לרגלינו מגפיים מבטון. ככל שנמשיך להיות בישיבה, ככל שנמשיך ללמוד, הבטון יתעבה ויתעבה ויתעצם. כך שכשנצא החוצה ונעמוד בנהר החיים, גם המים הכי חזקים לא יצליחו לשטוף אותנו. אתה יודע, אני ראיתי חברים שלי, לא כולם, לא בהכלל, אבל הרבה מאוד חברים שלי שלא התחנכו במוסדות כאלה. חבר'ה מבתים נפלאים, דתיים מאוד וכולי, לא שרדו. הנהר העיף אותם. המגפיים היו עשויות מפלסטיק, מנייר, מגומי. הזרם הגדול העיף אותם. רק מי שהצליח להיות שם, וזה אגב מלחמה יומיומית, כל השנים, ולעבוד ולעבוד ולתקן ולשדרג ולשפץ את המגפיים האלה, אלה נהיו מגפיים, הפכו למגפיים חזקות, יצוקות, כמו בטון.
יציבות.
יציבות מאוד, ושום זרם לא מצליח להרער אותם, או לפחות להזיז אותם למרחק רב.
רגע, משם ירדת לדרום אבל?
לא, משם מאוסרול, וזה נורא מעניין, פעם ראשונה מדבר על זה, אתה יודע, המשיכה העיקרית הייתה ללכת עם כל החבר'ה, לחברון, לאתרס, לשם הלכו רוב חבריי עם הלימודים, לאוסרול הגדולה ולישיבות האלה. ואני כבר אז כנראה באינטואיציה האישית שלי הרגשתי שבישיבות האלה, אני לא יהיה מהמסמידים, זאת אומרת, זה ישיבות יותר פתוחות, יותר מאוד מודרניות, יחסית לעולם הישיבות, ישיבות מצוינות אגב, אבל ישיבות גם מאוד גדולות, סוג של קצת בית חרושת לתורה. והרגשתי שאם לא לי את המשהו האישי, אני יעוף, אני לא כשאר האחרים, ודווקא בחרתי ללכת לישיבת קול יעקב, שהייתה אז 50% אשכנזים, 50% ספרדים, והתחברתי מאוד עם הרב וינטר.
בבאדס.
לא, אז הרב אדס הוא היה ראש הישיבה, אני התחברתי עם הרם שלי בשיעור א' ישיבה, בישיבה, הרב וינטר, תושב בית וגן, דמות רבנית מיתולוגית וידועה, עם המשגיח שהיה הרב ארלנגר, שהוא החתן של הרב וולבה, ויצק עלינו מתורתו, ואחרי זה עם עוד כמה רבנים שם בישיבה, ושנתיים הייתי שם, ועדיין ירושלים מאוד קרצה לי, וחבריי מחברון והטרס מאוד קרצו לי, ואני עדיין הרגשתי שאני או כאן או שם, ואז באמת הדרמתי. ו...
למה?
הצטרפתי, כבר נגיד למה, כבר הצטרפתי לגרעין הפותח את ישיבת ירוחם, שזה בעצם הייתה ישיבת מעריל דיסקין בירושלים, עם הרב טיקוצ'ינסקי, זיכרון צדיק לברכה. כי הרגשתי שאם אני לא אברח אי שם, סליחה למילה, לחור הזה בדרום, ותקשיב,
אתה נעלם.
לפני 30 שנה ירוחם, זה היה לי, כמו לנסוע היום לניו יורק. אתה יודע, זה סוף העולם, עם אוטובוסים זה 7 שעות. ובאמת, לא אכלת לה נברוח, ישבת בישיבה ולא, ורצית לצאת החוץ, אז מצאת איזה בדואים גמל, אמיתי. זהו, ושם שרדתי כמה וכמה שנים, עד שבסוף הסתיים הסיפור, ומיציתי את כוחותיי ויכולותיי, ועברתי לישיבת מיר, ומשם החתונה ועניינים. אגב, אני חייב לציין שאחד מהדמויות, דמויות העוד, אחד מדמויות העוד בישיבה בירוחם, היה משגיח הרב שמשון פינקוס. אגב, זה לא יומן של כולם, אני אומר, זיכרון צדיק וקדוש לברכה.
שגם נפטר בתאונה.
גם נפרד בתאונה טרגית.
הכרתם?
ועוד איך הכרנו, היינו בקשר עצום. גם לשם סיפרתי כמה סיפורים, ונתתי כמה קלטות שקלטתי אותו לספרים שיצאו לזכרו. ואני חושב ש... אתה יודע, פוגשים אותי עם אנשים ברחוב. אומרים, תגיד, פעם היית חרדי? אנשים חילונים, סתם, טוב זה. אז אמרתי להם, תראו, אני אספר לכם משהו קצת עצוב אולי מבחינתכם. בהשקפתי, אני גם היום חרדי. זאת אומרת, שאלו אותי מה צריכים לעשות, מה אני רוצה לאחל לבניי, מה אני רוצה לאחל למשפחתי, מה אני רוצה לאחל לעצמי, ההשקפה היא השקפה שמתכתבת עם ההשקפה החרדית.
זה שאני היום... אתה במקומות הכי חרדים שיש, מה?
מצד אחד, מצד שני, תשמע, אני נמצא היום ומופיע וחברים...
יש שליחות כפרנסה. לא,
אבל בוא, אם נודע...
היסודות זה יסודות חרדים?
נכון, אבל אם נודע... לגמרי, אבל עוד פעם, יש הרבה מאוד חרדים שאני ואתה מכירים שהם היום לא. אני בתפיסתי, בהשקפתי, אני כן נמצא שם, ואני חושב שהחבר'ה האלה שאני עליהם דיברתי, גדולי התורה והמוסר שאצלם זכיתי להיות, הם אלה שהצליחו לצרוב בי את הדעה הזאת ואת ההשקפה הזאת.
רגע, אני רוצה לשמוע לרב פינקוס, דווקא מעניין אותי לשמוע איזה סיפור מעניין או איזה שיחה מעניין.
קודם כל, אני אסביר לך מה הרב פינקוס. קודם כל, צריכים להבין מי זה הרב פינקוס, וכדאי, אני ממליץ מאוד על צמד ספרים שיצא לזכרו, שמספר את כל הילדות שלו, את הילדות של אבא שלו, עד יומו האחרון, מה הוא עבר ואיך הוא עבר. זה היה טיפוס מאוד מיוחד. אני אספר שני סיפורים על הרב פינקוס כדי להסביר מי הוא. סיפור ראשון, מחמיר לב. הרב פינקוס היה הרב של קהילת אופקים, ואיזה אבריך שסליחה למילה נג'ז לו, הרבי, הרב אין לי ילדים, הרב אין לי ילדים, הרב אין לי ילדים, מה אני אעשה כבוד הרב, הרב אין לי ילדים, ופה ושם שהרב יתפלל לי וכו'. צריכים להכיר את הרב פינקוס שהיה לו את הקריזה הזאת, אפשר להגיד איזשהו פינקוס, יום אחד הוא אומר לו, אוקיי, אתה רוצה ילדים? תגיע יום ב-12 בלילה לישיבה. וואו, האברך הזה התרגש, בא לאשתו, סיפר לה, תשמי, הרב פינקוס אמר, יהיה ילדים, בעזרת השם, 12 אני צריך לבוא לרב. היה בטוח שקבל איזה ברוכה גדולה, או איזה קמאה או משהו. 12 בלילה הוא מגיע לרב, הוא לוקח את הסוברו החבוטה שלו, רב שמשון פינקוס, שם את היהודי הזה בפנים, נוסע ליערות, ליד אופקים, שכוחי אל, מוריד את האברך מהאוטו, זורק אותו מהאוטו, הוא עכשיו תקשיב טוב, אני חוזר בשבע בבוקר. אתה עכשיו שבע שעות, צורח את הנשמה שלך לריבונו של עולם.
התבודדות.
ומבקש מכל הלב את מה שאתה רוצה. כי לא אני הכתובת, זהו הכתובת. הוא התחיל, מה פתאום, זה מסוכן, זה פה, זה שם, זה. הרב פינקוס עזב אותו, חזר בשבע בבוקר, מצא חצי בן אדם שכל הלילה ישב ובכה את נשמתו, אחרי 9 חודשים, הוא זמן לברית. זה סיפור אחד לכנוס. מצד שני צריכים להבין את ההסתכלות ואת ההשקפה הנכונה, על גבול הקנאית. אתה יודע, לפני שבוע קראנו פרשת מנחס. באופקים היו ישיבות של קצת בעלי תשובה כאלה, וזה, אתה יודע, את הישיבות של אופקים הידועות ששורפות במרכאות חבר מזרוכניקים ועושים אותם חרדים. אתה מכיר את הישיבות שבישיבת כן, אופקים כן. הידועה? הרבנית היה, שם הייתה ראש האולפנה, והרפינקוס היה שם חלק מהמערך החינוכי. ויום אחד, ברחוב הראשי של אופקים, יום גשם, הלכו בצד אחד של המדרכה קבוצת בחורי ישיבות, ובצד השני הלכה קבוצה מבנות הסמינר. גשם שוטף ולבחורי ישיבות אין מטריה. אחת הבנות, כמעשה של חסד, לקחה את המטריה שהייתה לה, כי היה להם כמה מטריות לבנות, והשליחה אותה ממדרכה למדרכה, לחבר'ה שיהיה להם במה לחסות עצמה מפני הגשם. מחרת בבוקר, נפתחת הדלת, בכיתה בסמינר שבו למדו הבנות, שאחת מהם השליחה את המטריה. בפתח עומד הרב פינקוס. עם זר פרחים ענק, כזה, אתה יודע, שעולה זה 400-500 שקל, שמסתיר אותו לגמרי בכניסה, והוא אומר ככה, שלום לכל הבנות. רציתי לומר לבחורה שעשתה אתמול מעשה חסד, חסד זה דובו נפלו, זה ענק, הבאתי לפה זר פרחים. שנייה אחרי זה, הוא לוקח את הזר, מתיח אותו ומרסק אותו על הרצפה, ואומר, בארייס אין חסד. וזה הרב פינקוס. זה היה רפינקו, זאת הייתה השקפה שמצד אחד יכל לשבת איתך על איזה מעקה ולדבר איתך וכחמי השן ורגליים שלו למעלה כמו איזה ילד שובב כאילו, אבל מצד שני מדבר איתך בספרות עליונות גם של השקפה וגם של לימוד שראית שהוא בעולמות אחרים מעולמנו.
יו, הוא היה, אם הוא היה יודע שאתה מתעסק במוזיקה וכיוון הזה, הוא דיבר איתך מוזיקה או שזה היה לפני כמובן?
דיברתי עם כל רבותיי, גם עוד באור ישראל, על השאיפה שלי להתעסק במוזיקה. חלקם אהבו וטיפחו. חלקם דווקא אפילו באו ואמרו, השאלה מה הרצון שלך פה? אמר לי פעם משגיח הרב גולדשמיד מאור ישראל, מה הרעיון? ללכת על במה ושיסתכלו עליך המון אנשים וימחאו לך כף? מדבר בגייבה. זאת אומרת, על הכיפק, בכיף, אבל שתדע, מדבר בסוג של גיא, ואתה רוצה שכולם ישמעו ויבואו לנו. שאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה להוציא את זמרתך החוצה, יש פה איזה שליחות. ודווקא בעניינים האלה אמר לי פעם איגל צליק, ששנינו מכירים, נכון? איגל צליק
מכירים. בחיל לונדון, כן.
הוא אמר לי פעם בתחילת הדרך שהוא פגש אותי, אמר לי, ישי, תשמע, לא משנה איפה אתה מופיע, לא משנה בפני מי אתה מופיע, ולא משנה למה אתה מופיע, ואיך אתה מופיע. אם שתי דקות לפני שאתה עולה על הבמה, תתבודד עם עצמך ותגיד לריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, כל מה שאני עושה פה, אני אשתדל בכל כוחי לקדש את שמך בעולם, זאת ההופעה שצריכה להיות. ולא משנה.
אתה עושה את זה?
אין לך מושג כמה פעמים. אין לך מושג כמה פעמים, ואני גם מבקש ממנו את העזרה שלו, כי במקצוע שלי ובתחום שבו אני מתעסק, גם אני וגם אגב היום המוצרים שלי המוזיקליים, שגם מגיעים אליך עוד מעט אחרי 9 באב, זה באמת הרבה פעמים מוצרים שהולכים על הקצה. שההבדל בין לקדש שם שמיים לבין לחלל שם שמיים הוא לא מרחק גדול, הוא כחוט השערה. אם רק תעשה ככה, אפילו אם במקום מסוים תחייך או תהיה מרוצן, אם במקום מסוים תגיד מילה כזאת ומילה כזאת, זה ההבדל העצום בין שאנשים יגידו, וואו, איזה יופי החבר'ה האלה, או שיגידו, מה זה, מה זה הדבר הזה? זה, 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 זה דתיים? אז תשמע, ברור שצריכים פה עזרה. ברור שצריכים פה עזרה משמיים, מסיעת הדשמיים עצומה.
אתה עובר שנתיים בירוחם, ואז חותך?
שנתיים וחצי מל בירוחם, אני מצליח, ואז אני מרגיש שכבר אין ביקוחות, עובר לירושלים לחברים טובים שלי שלומדים במיר, גם שם נמצא איזה 3/4 שנה, מנסה את הכוח, רואה שזה כבר לא לעניין, ואז אני אומר, תשמע, אני לא יחטא בנפשי. אם אני מסוגל לשבת וללמוד בישיבה, מקומי כאן. אם לא, קדימה. צא החוצה ותעשה את המוטל עליך בתור אזרח ישראלי. יצאתי החוצה, עשיתי, שירצתי בצהל 3 שנים בתור מורה חייל, היה את הדבר הזה. אגב, המפקד שלי הישיר ואהוב ליבי, ואני הייתי אהוב ליבו, היה בחור בשם דוד נחמן בלוי.
כן. אבא של מוטקה בלוי.
אבא של מוטקה בלוי, אגב זה אולי אחד הסיבות שאני ומוטקה בלוי נמצאים בקשר נחמד ואהוב כל השנים, וכל אחד יודע את מקומו עם המחלוקות שיש בינינו האידיאולוגיות והתפיסתיות וכולי, אולי היום יש פחות מחלוקות, אבל זה היה העניין, הייתה אז קבוצה מאוד מאוד גדולה של חבר'ה שהלכו לשם, לא היה זה נחל חרדי או משהו כזה, מי שכן הלך לצבא בתור חרדי השתדל מאוד להגיע לענייני המורה חייל, ובמורות החיילית הזאת קיבלתי תפקיד מאוד נחמד. דובי נחמן היה טיפוס צ'למר, קנוי, אבל מאוד מאוד פרגמטי. והוא אמר, רגע, אתה מבין במוזיקה, אני לא תקורת שלך, בוא תהיה אחראי על כל מקלות הילדים בחינוך העצמאי. אז הייתה לי מקלת ילדים בבית ספר חפץ חיים בראשון לציון, והייתה לי מקלת ילדים בבית ספר רזילי בבני ברק, ובירושלים איזה בית ספר, והיה אושר
כאילו גדול. כאילו אתה חייב את הקריירה לאבא שמות קבלוי.
לא יודע אם זה מצחיק או עצוב, לא לי ולא לא, אבל כן.
זה כותרת אדירה.
נכון.
אבא שמוטקה בלוי הכניס את איש הלפידות למוזיקה.
יש בזה משהו.
מוטקה עכשיו סוגר את הראש, לרוא את המשקפיים.
הוא יודע להעריך את זה ויודע לאהוב את זה.
אבל מה שמעניין, זה שאתה היית מוקף עם האנשים הכי, אתה יודע, לא חלס מילה מאוד, לא כחדליה קיצונית, אבל מאוד רחוקה ממה שאתה עושה היום, דוד נחמן ובלוי, כמובן הראשי ישיבות הגאונים החשובים.
לדעתי זה מה
שנו. הרב רוזן והמשגיח והרב פינקוס, זאת אנשים שלא, אתה מבין, זה לא הרב ישראל מאירלאו שהרב שלך, אתה מבין?
נכון.
כאילו ודווקא משם יצא איש הלפידות.
אני חושב שמה שיצא איש הלפידות, שאנשים עוצרים ברחוב ואומרים לי תמיד, תגיד, איזה איש הלפידות זה איש הלפידות האמיתי? זה שראיתי אתמול בלילה לבמה משתובב ומקפץ, או ההוא שאני שומע ב-4 באחרי צהריים ברדיו כל חי ביום שישי. ואני אומר להם, שניהם איש הלפידות. ואתה צודק שחלק גדול מהדברים שנמצאים בי, וטבועים בי, ותמוהים בי, זה באמת האנשים שאיתם הסתובבתי אז, ומסביבם, ולמדתי את לקחם. אמת?
אז משם אתה ממשיך, ואז שוב קריירה, אחים ברונר, המרגן של אריה.
עכשיו זה נורא מעניין, אם אתה כבר מדבר על העניין. בכל השנים האלה, הללו, עוד ביותי בישיבה, אני מחובר לאדם מאוד מיוחד. גאון עולם בזמנו, סלב על במוזיקה היהודית, שאני הופך להיות חבר שלו אישי, קוראים לו מונה רוזנבלום, ואני מתחבר אליו עוד בתקופה שהוא היה עם כיפה סרוגה על הראש, ואני פוגש אותו בלילה בגלקול, עומד ועם איזה טרנינג ככל כזה, מקליט את הנאית הזה שהיה זינגרלה, זינגרלה, אתה זוכר כזה פעם, כן, פעם, כן, פעם, כן. פעם, להרמון הראשון, ומאז התחברנו ונהיינו חברים, עזר לי אולי קצת שאבא שלי היה רב צבאי, והוא היה גם מנהל הלהקה הצבאית, אבל עוד לפני זה. והוא קולט בי את הכוחות שיש בי, ואני בא וביום שישי אחד, אני מגיע לה ומשמיע לו שיר שנקרא שמרה נפשי.
שמרה נפשי, יחוס לי דעוני.
אני מדבר איתך לפני, זה מצחיק עכשיו קצת בין מנחם, אם אנחנו היום, אומרים, שמונה, זה. מדבר איתך לפני 40 שנה.
הייתי בן... וכמה אתה היום? 48?
אני משהו כזה, אז לא, לא 40, אני מגזים, 35, 30, לא, 35 שנה אני אצלו, אני בגיל 12-13.
לא, בן כמה אתה היום?
אמרת, 48 פלוס.
48, אוקיי. לא, 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 עולה, ו...
כן, ובא ומשמיע לו ביום שישי את השיר הזה, הוא מסתכל עליי, מונה הגדול, שעשה איזה תהפקות הכי מטורפות והכי מבריקות, בשדה הזמר החסידי. זה כאילו שהיום תצרף לך ביחד את יוסי גרין, ואת פדידה, ואת יוחאי כפיר, ואת, לא יודע אם להתחיל, את לוב.
לא, אני חושב, אתה מה אני חושב?
ואת איזרלביץ' ואת כולם.
עם בלוי וזה, זה גם מונה, שתבין. לא הלכת לאופר, מונה.
בדיוק. והפכנו חברים מאוד טובים, ואז אני מוצא את עצמי ימים שלמים, בבין הזמנים כשהייתי בישיבה ואחרי זה כשהייתי בחוזים, ימים שלמים יושב באיזה פינה נידחת באולפני קולינור או טריטון או גלקול ורק מקשיב ולומד מושגים כמו פאנץ' ולומד מושגים כמו טרק שלוש ולומד מושגים כמו גייד ולומד מושגים כמו סקיצות ורק מקשיב ושומע ובעצם עושה את האוניברסיטה של החיים. לאט לאט אני מכיר גם את מוי של האופר וגם אליו אני מתלווה ובעצם מתעלק עליהם ואז פתאום אני נהיה חבר של מונה, הופך לחבר טוב של מונה, ומונה אומר לי, תשמע, אני צריך להקליט באולפן עם ברותי, עם אשתי, ואין מי שישמור על הילדים. הבית שלו אז היה מאוד קרוב לאולפן, שאחרי זה היה אולפן הקלטות של גל, אז היה אולפן גלקול הראשון. עלי טובה, שמור על הילדים, וכל החבר שאתה מכיר היום, אפרים, רוזנבלום, וכל אלה, אני, היו אצלי עדיין ונדנתי אותם שלא יפקו, והייתי מחליף להם את החיתול. אתה מבין? והיינו חברים מאוד מאוד טובים. כמובן שדרך מונה אתה מגיע לכל המקומות, ולמורדכי, ולפה, ולשם, ולכולי. ולאט לאט אני נכנס לעולם הזה של המוזגר. אגב, כל הזמן הזה, עד גיל 24, מנחם, וזה מדהים, מגיל 15, לי ברור שכל קשר בין לבין זמרות הוא מקרי בהחלט. אני הולך לעבוד מאחורי הקלעים של המוזיקה, מלחין, מפיק, עניינים, ואני כותב שירים לצמד רעים, וכותב שירים לפה, וכותב שירים לשם, ולדודו פישר, ולאורי, איך קראו לו, אורי...
שבח.
רוטרמן, לא, רוטרמן, אורי רוטרמן, שמונה לוקח לו שירים. והכל 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 והכל. ואין לי שום עניין להיות מקדימה. למרות, וזה הנקדודה ששכחתי לספר, כשהייתי ברזילי בבית ספר, הייתה מקלה. בתור ילד הייתי. והמנצח של המקלה היה בחור, רמת גני. קראו לו?
קראו לו?
מונה רוזנבלום. ושם בעצם שם הייתה
הכרות הראשונה. סגירת המעגל היה
בו. בדיוק. אז הכרנו איזה הכרות קודם. הוא ראה שאני מוגבל קולית כנראה, או כל מיני משהו, אתה רואה שם בחורים, אני זוכר אותם, גדי אלר, שלמה בוטבול, אלה היו ילדים שבכל הדיסקים שלה, אז אתה מכיר את האלבום של ויז'ניץ, הביאו אימא שבס, שבס, קוידש, סיסי וסמחי, כל הסולנים שם בכל השירים האלה, זה גדי אלר, ואחרי זה בפרחי ארץ ישראל, בוטבול, חבריי לכיתה שהיו תותחים, אנחנו לידם היינו קטנים, אבל ידעתי להסתכל ולהכיל את זה, אגב, לכן יש לי היום אומץ לעמוד מול ילדים כשעמדתי מול קינדרלר, כשאני עומד מול צמד ילד, שאני עומד להגיד לי ילד, תקשיב טוב, אתה מזייף. או תקשיב טוב, אני לא יודע כמה יש לך עתיד, אבל תזכור, כשאני הייתי קטן, הוציא אותי מהלהקה, אמרו לי, אין לך עתיד, ותראה איפה אני. אז אני אומרת, אתה מבין? אז שם התחיל הכל, ואני מסתובב באולפנים, והכל ופה ושם וזה. מתחבר לאריה ברונר, מוציא איתו את סדרת
חסידיש.
בדיוק, חסידיש.
אבל לפני חסידיש היית המרגן שלו, נכון?
זה התחיל בעצם.
אני לא יודע, לי יש תמונה בראש שאתה עומד שם באיזה חתונה, אולי אני טועה, ואתה כאילו בודק את הסאונד, אומר לו, תשמע, זה טוב, יותר טוב, פחות, כאילו מנהל אותו כזה. יויכי בריסמן כזה סגנון.
אני בגלל כל מיני הפקות קטנות של מוזיקה שעשיתי, חיפשתי אדם עם אולפן בבית. המליצו לי אל אריה ברונר. אני מגיע לאריה ברונר פעם, פעמיים, מפיק כל מיני שירים לאיזה מחנה קיץ כזה, לאיזה קייטנה כזאת, לאיזה משפחה כזאת, לבר מצווה. אני כולי בין איזה 20 בערך. ויום אחד ניגש אליי יויסף צבי ברייר. הרב יוסף צי ברייר.
כן, מבלז.
בדיוק, אחד ממלחיני הבית. אבא של ברייר שלחין את השיר...
הנה ניבי אותך.
בדיוק. אומר לי, וזה באמת האיש שעשה פה את המעשה. אומר, תשמע, אני רואה אותך. אתה עכשיו בצבא, אתה אחרי צהריים פנוי מאוד. אני מכיר את אריה, הוא מוזיקאי אדיר. אני חושב שאם תתחברו ביחד יהיה טוב לשניכם. עכשיו, אני בחור מנובדי, לא מרוויח שקל בחיים, לא עושה שום דבר... סוג של חייל שמותר לו לעבוד בערב, נמצא בבני ברק, גר אצל הוריי, בבני ברק, לא הולך לגור בשום דירה אחרת, חי בבני ברק, גר בבני ברק, ואז מתחבר עם אריה. ואני אומר לו, אז בגיל 20, ברוב חוצפתי, תקשיב, בכיף, אבל אני רוצה לשמוע איך הוא נשמע ומה הוא עושה. אני צריך לדעת אם המוזיקה שלו, אם האומנות שלו היא באמת כזאת רצינית, אז אני אדברר אותו, אני יחצן אותו, אני אעזור לו. כאילו, אני אומר את זה, כאילו, כי זה מה שהוא ביקש. ואני בא ערב אחד לאיזה וקשל, לדעתי, או למה תמר, וחוזה באומן הכי גדול שאולי ראיתי עד היום, הכי מקצוען, הכי פרופקציוניסט, אריה ברונר. ומיד נשמע בגסמו, ואנחנו מתחברים, ומהשנייה שאנחנו מתחברים, אני מביא לו, מביא למשרד, שתי חתונות גדולות, אחד של דני גרוסברד, ואחד של מלאכי רייבד. שני הקודקודים של חברון דאז. ותוך שלוש שניות אנחנו הופכים לתזמורת הכי גדולה והכי מקובלת והכי איכותית בשוק, שמחתונות שארי עשה בכל מיני אולמות סטייל ויז'ניץ ותמר, אנחנו עוברים לחל הפאר ועוברים לאילטון ועוברים למקומות הכי גדולים שהיו אז. ושם באמת, אני חושב שהבית ספר שלי לבמה, והבית ספר שלי לפרפקציוניזם, והבית ספר שלי לאיך צריך להתנהג אומן, היה הריבונר שאיתו אני נמצא שנים רבות, ותוך כדי שאנחנו עובדים, אני גם מציע לו לעשות איזה פרויקט, אני אכתוב את השירים, אתה תשיר, אז פרויקט ראשון נקרא משהו בשביל הלב, כשאנחנו מגיירים לחומרה 4-5 ליטי עולם לועזיים, אבל גם שירים חדשים שלי, יש שם שירים כמו רפאינו, היה שירים שם כמו רחל, היה שם שירים אחרים, זה קלטת שככה התחיל, זה היום רק לאספנים בלבד, אבל מי ש...
ואז הגיע חסידיש.
ואז אנחנו אומרים, בוא נעשה איזה משהו, ונצרף גם את שמואל, שהוא כבר היום לא איתך, אבל הייתם פעם האחים ברונר, בוא נצרף אתכם רק לפרויקט הזה. ואני זוכר שאני מחטט את רגליי מול המשרדים של גלפז, והוא לא מוכן לשמוע אותי. והיה עוד איזה אחד גלסטר, ואני הולך גם אליו, והוא אומר לי, אתה ילד נחמד, אבל עזוב אותך, אני לא משקיע בך. כנל גם...
לנועם הפקות לקחת.
דודו, דוד, איך הוא לא? לנועם איך קראו?
הולשטיין.
איך?
הולשטיין.
הולשטיין, בדיוק. וכלום.
לא, דוד זה מנועם.
דוד מנועם, סליחה, מה אמרתי?
דוד הולשטיין לקח את זה, לא?
הולשטיין מנועם הפקות, נו דוד.
הוא לקח את זה, הוא האמין בך, נראה לי.
לא, לא.
אה, גם לא.
עושים את זה לבד, ואריה ברנר אומר, אתה מכיר את הרבונו? אתה יודע מה, לא רוצים אותנו? נוציא את זה לבד. ואנחנו מוצאים את, ואני הולך לקחת את הקלטות, זה הקלטות של חסידיש הראשון, מהמפעל באזור, בערב יום כיפור. זאת אומרת, יומיים לפני יום כיפור, כי אמרנו שאנחנו נוציא את זה במוצאי יום כיפור. במוצאי יום כיפור, הרי בונר ואני עם הרכב של הרי בונר, מסתובבים בכל השווקים ומחלקים לכל מיני סוחרים את הקלטות בקומיסיון. תמכרו, תמכרו, לא תמכרו, באנו לקחת.
כן.
וזה מתפוצץ בכל רעש אדיר, שאחרי 3 ימים, כל אלה שהייתי אצלם בחנות, באים אליי הביתה, מתקשרים אליי לטלפון בבית, ואומרים, איפה אפשר לקנות את זה? ואנחנו מעיפים אז, זה ברמה אי אז, משהו כמו 20 אלף קלטות מהראשון, וזה היה גם שני ושלישי, ולעיתים שהפכו, אתה יודע, הוא יגאל אותנו, ושומר נפשי, והנה מה...
שוימר ישראל.
שוימר ישראל, כולם, שאחרי זה גם דדי לקח מתוכם את השירים, וגם הוציא את זה אצלם, אצל עצמו. וזהו, משם הכל התחיל.
משם הכל היסטוריה.
שבוע טוב מאזינים יקרים, כאן מרדכי בן דוד, ואתם מאזינים למוצ"ש חי עם מנחם טוקר, the best, the greatest.
אבא, מתי גם לי תהיה חולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
א',
סטופ,
יצא לי חטא,
דומם בחטא,
חשמל.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בבית שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תיגשו למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות. גיליתם בבית שקע שבור או פגום? ספרו מיד להורים כדי שיזמינו חשמלאי מוסמך. ואף פעם, אל תשתמשו במכשירי חשמל פגומים.
שימרו על עצמכם!
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
תשים לחול, הכי, 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 אבל הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
שלום רבנו, מה אתה עושה בבין הזמנים?
השנה? כולנו בבאר שבע.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ, ביום חמישי, י' באב, 3 באוגוסט, מהשעה 6 בערב, בפארק A בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, מתנפחים, מתקן הישרדות מאתגר, אומני קומיקס, ג'ימבורי לקטנים, סדנת קסמים ועוד. ובבמה המרכזית, קרקס ברזילאי, מופע אטמוספירה, הזמר חיים ישראל ועוד. הכניסה חופשית, הפרדה מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף בשיתוף רדיו כל חי.
תשים לחול, הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. שמעתם נכון, הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. עוד פעם, הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
גולפן בשטח, בואו ליהנות מחוויה ייחודית של טיולי שטח בנהיגה עצמית, בין שדות, פרדסים ונחלים. גולפן בשטח בבית חלקיה, מציע לכם מסלול אקסטרים, מסלול למשפחות ומסלול לילה. מתאים גם לערבי גיבוש ובעדי עובדים. לפרטים והזמנות חייגו, 058-552-3333. 058-552-3333. ניתן להגיע עם אוטובוסים עד המקום מכל רחבי הארץ.
נכון, יש לנו מתקני התפלה ותמיד יהיו מים בברז. אבל מים הם חיים.
וחיים לא מבזבזים. אחרי 4 שנות בצורת, הקיץ הזה משתמשים במים בחוכמה ומתקנים נזילות בכל ברז מטפטף. עוד דרכים לשימוש חכם במים, באתר רשות המים.
רכישת דירה היא עסק יקר, אבל אם תכנון נכון, זה אפשרי. בשכונה היוקרתית והמבוקשת ביותר בלב נתניה, רק 249 אלף שקלים ליחידת קרקע מאושרת למגורים. הקרקע אינה זמינה לבנה המיידית, וזו הזדמנות שלכם להרוויח. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, כוכבית 84-86. נותרו מספר יחידות אחרונות. קרקעות ישראל, כוכבית 84-86.
שלום רבנו. מה אתה עושה בבין הזמנים?
השנה? כולנו בבאר שבע.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ ביום חמישי, י' באב, 3 באוגוסט, מהשעה 6 בערב בפארק A בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, מתנפחים, מתקן הישרדות מאתגר, אומני קומיקס, ג'ימבורי לקטנים, סדנת קסמים ועוד. ובבמה המרכזית, קרקס ברזילאי, מופע אטמוספירה, הזמר חיים ישראל ועוד. הכניסה חופשית, הפרדה מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף בשיתוף רדיו כל חי.
אבא, אני לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקה.
כמה ילדים להערכתכם נפגעו בחופש הגדול שעבר בתאונות דרכים? 571 ילדים. השנה מוציאים את הילדים מהסטטיסטיקה. לילדים עד גיל 9 לא מאפשרים לחצות כביש לבד, ולגדולים מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להתעסק בטלפון תוך כדי חצייה. החופש הזה כולנו נלחמים על החיים של הילדים, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
תמר מופשים מזמינה אתכם לחופשה מפנקת בהרי הקרפטים ברומניה, והכל במחיר של 3,990 שקלים בלבד. חייגו כעת 077-500-355, 077-500-355.
מישהו ראה את השקית עם הכסף?
איפה ראית אותה בפעם האחרונה?
בסופר, במדף של טפו צ'יפס.
איפה הכסף? טפו צ'יפס מחלק 500,000 שקלים. אלפי כרטיסי גירות בסך 100 שקלים מחכים לכם בתוך שקיות טפו צ'יפס. גרדו ואולי תזכו.
עכשיו איתכם מוצא שחי עם מנחם טוקר.
תשמע, זה דורי נחמן בלוי, זה מונה רוזמוס, זה אריה ברונר, וזה הרבנים שדיברנו. אני ממש רץ בעשר שניות על המוזיקה, כי אמרנו לא נדבר על זה. אנחנו עם ישאל הפילות רבותיי, מוצא שרעיון מיוחד איתו, מיד נדבר על החלק המרכזי שאני רוצה לדבר על השירות שלו במילואים, אבל נזכיר שהיית פתחת טוב סימחס, והמשכת עם הקינדרלך כמובן, ויאביה, והקריירת סולו שלך, ועכשיו פרויקט חדש.
לא, אז המועצת קם רצה כמה שנים.
המועצת, נכון, המועצת, וצמד ילד.
צמד ילד זה לא פרויקט שלי, אבל אני עובד איתם, ואומן, מה זה, מנחם, תגיד עוד פעם, אומן, אני אגיד לך, שלום לך קובי סלע.
הרב פינקוס אמר לך להתבודד, אז התחברתי לאומן.
זה נכון.
ואומן.
אומן זה הפרויקט הבא.
זה נשמע אחרי שבעה, וזאת
השם. מצוין, בדיוק.
אבל בוא נדבר על משהו שמתאים בדיוק לימים האלה, ערב ראש חודש אב. השירות שלך במילואים, שזה הכי לא איש הלפידותי בעולם, אתה הולך לבשר למשפחות חללים שהקרובים שלהם נהרגו, זה ברמה הזאת, נכון?
בוא נתחיל, בשביל זה צריכים ללכת אחורה. אחד מהסיפורים, אחד מהדמויות שמלוות אותי מאז לידתי, במקביל לכל הרבנים ולכל המוזגם עליהם דיברנו, זה אוהי שיחיו. ואני בעצם מגיע לבני ברק בגיל 4, ממקום שנקרא אבן שמואל, כשאבא שלי מתמנה להיות רב צבאי בקורס הרבנים הצבאיים הראשון. והוא נופל על פיקוד דרום, גרנו במקום שנקרא אבן שמואל, זה יישוב בין קריית גת לבאר שבע. ואבא שלי מגיע ומתמנה לסגן הרב הפיקודי של פיקוד דרום. יתרה מזלו, ויומיים בערך אחרי שהוא מתמנה לתפקיד, פורצת מלחמת יום כיפור. והמשלוח הראשון שמגיע לפיקוד מהדרום הבוער, זאת מסעית עם עשרות גופות של חיילינו. זה היה המפגש הראשון שלו, שבעצם השפיע עליו, על המשפחה ועל כל חיינו, כי באותו שנייה אבא שלי מבין שלזה הוא נועד, ונכנס לתפקיד בכל כוחו, והטיולים של משפחת לפידות בחופש זה, אוקיי, נוסעים לדרום, אז עוצרים בבאר טוביה אצל משפחת נפה, ואחרי זה עוצרים בבאר שבע אצל משפחת טבוך, ובכל מקום יש בתוך הבית מקדש מעט של הילד שאיננו, עם המדים ועם הנשק ועם הסמלים ועם הכל, ואני חי את משפחת השכול, לא אצלי ברוך השם בבית, אבל מבחוץ, ואני חי אותם מגיל אפס, רואה מה זה הורים שבוכים. תראה, אני מכיר זוג הורים, שאבא שלי טיפל בהם אז, והאמא היום בת 85. מנחם, תקשיב טוב, הבן שלה נפל במלחמת יום כיפור ביום הרביעי. מאז ועד היום, שנת 74, תפשין למדלד, אין יום חוץ משבת וחג שהיא לא עולה על הקבר. אתה יכול לתפוס כזה דבר?
יום.
וזה מעט מהסיפורים הדרמטיים והמרגשים שאני חי, חווה, מכיל.
שזה מבית, אבל אצלך.
רגע, הנה, עכשיו, ואז בסוף הצבא, כשאני מתחיל במילואים, אני בפרופיל 97, יש לי בקושי משקפיים, שולחים אותי לגולני. ואני בשירות הראשון בגולני, בחור בן 24, אלתר בוחר 22, בא עליי מפקד שהוא בשיעור הנפשי וגדל, אתה מבין? בן 18, אומר, תרוץ, תלך, תבוא לפה ושם. אני שורד את השירות הזה הראשוני במילואים בגולני, ומפקד על בסיס אסירים של החמאס, וזו חוויה נהדרת, אבל אני אומר, זה לא בשבילי, ולי יש כוחות אחרים, למה שאני לא אנצל אותה? ופונה מיד לכוח אדם, לשלישות, ואומר, אני טוב בעניינים הללו, של קשר עם משפחות חללים ומודיעים וכו', ובזה אני מתעסק. ויש לי פתאום איזה 20 משפחות, שהן משפחות שלי, שאותם אני אבקר לפני כל חג, ואני איש הקשר שלהם מטעם הצבא. שתבין, בצבא הגנה לישראל, כל חייל שנפטר או נהרג בעת מילוי תפקידו, בין אם הוא נהרג בקרב, בין אם הוא נהרג בתאונת דרכים, בין אם חלילה הוא נוטל את נפשו, הוא נקרא חלל צה"ל, וצה"ל מבחינתם הופך את משפחה שלו. זאת אומרת, יש איש קשר שמגיע לפני כל חג, ומדבר עם ההורים, וקצת שומע אותם וכולי, ודואגים להזכרות, ופה ושם ושם, וזה תפקידים המשפחות שלי. ופה נכנס אחד הסיפורים, אולי המרכזיים שקרו לי בחיים, שאני מספר אותו בכל הרצאה, כשמדברים אותי ושואלים אותי על אופסים חס, ולמה זה, ואיך זה וכולי, וזה סיפור מסיר שמתאים במיוחד לימים האלה. יש לי משפחה אחת מקדימה, שוב קדימה. ואני מגיע להם, תמיד כשאני מגיע להם, אז התפקיד של המילואים אמר, אתה צריך לבוא עם מדים. אבל הם היו משפחה כל כך טובה שלי, כל כך הקשר, כל כזה, שמדי פעם, או כשיש הזכרה לילד, אני מגיע גם על אזרחי. ואז אני מוצא את עצמי בבוקרו של יום הזיכרון לחללי צהל, מגיע לבית אלמין בקדימה להיות עם המשפחה שלי. ולא היה לי את המדים, והתלבשתי, אתה יודע, בכל אופן זה אירוע, אתה יודע, כזה ממלכתי. אז אני מגיע כמו, אתה יודע, עם כנסיים שחורות, חולצה לבנה, זהו. בעצם אני רק כמו אישי ובוחר. ואני עומד לידה. מזווית העין, אני קולט מישהי מתקרבת אליי, ואני מזהה אותה. אני מזהה אותה כי באותה תקופה זה היה חצי שנה אחרי הפיגוע הנורא שהיה בבית ליד. אתה זוכר הפיגוע כפול?
כן, כן.
היה
כן,
פיגוע
כן,
ראשון, כפול. באו לעזור לפצועים, ואז היא פרוצס השני. אחד. הבן כן. שלה היה חובש, שרץ לעזור ונרג מהמחבל השני עם מחשימו. והיא הייתה עם הדרום אמריקאית כזאת, והיא הייתה כנראה אחת שדעת לדבר, והיא הופיעה בכל כלי התקשורת, הייתה מאוד מפורסמת אז, והיא דיברה על הכאב ועל הכל, כל המדינה זיהתה אותה, ואני מזהה אותה מתקרבת אליי, ואני זוכר שהיא באמת גרה בקדימה, ואני קולט שהיא כרגע שתי דקות לפני הצפירה, היא מתקרבת אליי. עכשיו אמרנו, בני ברק לא עוזבת אותך. אני בטוח שהיא באה לקרוע לי את הצורה. ולהגיד לי, נו, הנה אתם, ישיב ובוחרים, ישיב לומדים בישיבה, מה אתם תורמים למדינה, הנה בן שלי נהרג, מה אתה עושה פה בכלל בבית הקברות לחללי צהל, מה אתה בא לפה ככה כאילו, אתה עם החולצה הלבנה שלך כמו איזה חג, ואתה לא משרת ולא כלום, ואני אומר לעצמי, וואו, היא לא יודעת למה אני כאן, היא לא יודעת מי אני, היא לא יודעת, כל הדיסאינפורמציה שאתה תמיד מרגיש כשחילונים מסתכלים על כל מיני חבר'ה שיש להם עבר קרבי מפואר ובטוחים שהם משתמטים וכולי וכולי. זה שאני בטוח שהיא באה להגיד לי, כי מה יש לאמא כזאת לבוא אליי שתי דקות לפני הצפירה? ואז היא באה אליי ואומרת לי, אתה אישה לפידות? וואו, אני אומר לה, כן. היא אומרת, תקשיב, החיים שלי הסתיימו לפני חצי שנה, הם נגמרו. כל החיוכים שלי מאז הם חיוכים מזויפים, כל השמחות שלי הם שמחות מזויפות. משהו גדול בתוכי מת. אני שורדת בשביל שעה בני משפחתי. אבל אני לא יודעת להגיד לך למה. כשאני רואה אתכם בכלי התקשורת או בהופעות, יש איזה משהו של שמחה שאני לא יכולה להסביר לעצמי אפילו מהו, שגורם לי איזו התעלות נפש, ואפילו לא תאמין שמחה. רציתי להגיד לך רגע לפני הצפירה, תודה רבה. והלכה. ואני אמרתי שמה, כולי באלם, ואמרתי לעצמי, וזה אני הרבה פעמים עונה לאנשים ששואלים מה זה, אני אומר לעצמי, תשמע, עם כל הדם, יזע ודמעות, כן, שהיה לי להקים את הפרויקט הזה, וכמובן שהיה לי כמה כוונות כלכליות, וכוונות קרייריסטיות וכולי, בשביל משפט כזה, ואמירה כזאת מכזאת אמא, לי היה שווה טוב. אני עשיתי את שלי. ככה אמרתי אז לעצמי, וזה דבר שמלווה אותי.
מה, זה קשה לך, אבל איך, נניח, איך המקרה שנשברת?
מנחם, יש לנו עוד ידיד משותף שמתעסק בזה, קוראים לו דני גרוסברון. הוא גם כן בחור שיודע להיות אדיש, יודע להיות חזק. אין חזקים בתפקיד הזה. אגב, כולם לא שורדים בתפקיד הזה, ואפילו מומלץ להחליף את התפקיד הזה מדי פעם גם אם אתה ממשיך בו. זה כמו חברינו בזקה וחברינו באצולה. שום דבר...
שאתה אגב גם מתנדב שם.
כן, שום דבר לא מחסן אותך. שום דבר לא מחסן אותך. גם הטכנאי שלנו, זווי סגל, שעומד פה איתנו ביחד, הוא גם כן בן אדם שיכול לשבת איתנו עכשיו פה, בנחת עם הפייס ועם כל הזה, ועוד 3 שניות לרוץ ולהציל חיים של אדם מרוסק לכמה חלקים על הכביש. אי אפשר להסביר את זה.
בסדר, אבל אין איזה חוסן. צריך ללכת לבשר למשפחה, אני שוב, שהבן שלהם נפל, ואז אתה צריך לנסוע לסיטי טאוור, ולהקפיץ ישיבה על התווים.
אתה יודע שיש שיר שכתבתי ואתה שמעת אותו הרבה באלבום שלי שנקרא באתי היום, זוכר נכון? באתי היום, זה שיר שצמח מהדברים האלה, אגב פחות על מה שאני עשיתי. היינו יושבים, אתה זוכר את התקופה, צעירי יצון שעכשיו מקשיבים לנו לא זוכרים את התקופות האלה, אבל אנחנו היינו במקומות שבהם בצהריים התפוצצו אוטובוסים בירושלים, 18 הרוגים, כל המדינה בשחור ובאלם ובעצב, אתה גם מכיר פתאום את הדוד של ההוא ואת האח של ההוא, ואתה בעוד שעה צריך לעלות, כמו שאתה אומר, בבקשל או בסיטי טאוור או בדימול, ולשיר כאילו יש! אבל החתן, האומלל שמתחתן באותו לילה, והקלה, נהפוכו.
זאת קלישה, עזור אותך.
אבל זה אמת. זאת הייתה אחות שהובילה אותי שם. אמרת לעצמי, אישה, אתה עושה סוויץ' במוח, אתה עולה על הבמה, אתה נותן את כולך, תחזור הביתה, תסתכל, תקשיב, תשמע, תקרא, תבכה כמה שאתה רוצה, וזה היה קורה. והמעברים החדים האלה בתקופה הזאת טלטלו את כל המדינה, אבל אדם כמוני טלטלו אותו מהקצה אל הקצה, וזה חלק מהשירים שיצאו לי באותו כדי לפרוק את העניין. ומנחם, זה מאוד קשה.
יצאו על החיים שלך.
מנחם, גם אתה, כשכל אחד מאיתנו יש את הבעיות שלו בבית, או בתו, בחברה שלו, או שפתאום חבר פתאום קורא לו משהו, או נחלה, או נפטר חלילה וזה, ואתה צריך לעלות לשידור, וערב טוב חברים, ומה קורה? והראש שלך עבל כולו, הראש שלך שחור. אבל זאת העבודה, והציבור שלך זקוק לך בקטעים האלה, ואין ברירה, אנחנו כנראה בנויים לעשות את זה, מי שלא בנו לעשות.
גם אתה זקוק לעצמך.
לגמרי, ומי שלא בנוי לעשות את זה, כנראה לא במקצוע הנכון.
אז לסיום, תנסה שוב להיכנס לאיזה סיפור כזה שייך, או אוקיי, כאילו ששם וכל זה, אבל איזה סיפור, לא יודע, שלא תשכח.
תראה, הסיפורים הכי גדולים, הסיפורים הכי גדולים שקורים לי, הם הסיפורים עליהם אנחנו מדברים. שאב שקול, או אח שקול, או אמא שקולה, או סבתא שקולה, או דוד שקול, וכולם שקולים. כשקורה כזה אסון במשפחה, כולם בעניין, מזהים אותך,
ולרגע...
זהו, עכשיו, לרגע אתה במצב לא נעים, כאילו, מה אני הליצן של העסק, אתה יודע, מסמר, מה אני עושה? מה לכהן בבית קברות? ומיד קולטים את הסיטואציה, כי הם רואים אותך נגיד,
כאילו לא מבינים, אומרים, הוא בא לעשות לנו הופעה בסלון, כאילו.
בדיוק, אבל זה גם קורה בזקה, אתה מגיע פתאום לזירת תאונה קטלנית, והשוטר, וזה שלא ניגשים אגב, נותנים רק לזקה לגשת, וזה, וכאילו, וואי, אופסים חס, בונה, וואי, בונה, אתה עושה לנו קצת אור בכל החושך הזה וכולי. וזה העניין כנראה, באמת, ברוב הפעמים אנשים כאלה, זאת אומרת, עוד לא קיבלתי הערה כמו, מה אתה עושה פה, יא משמח?
לא, זה ברור, אבל...
אבל הם כן מתחברים עם זה, ודווקא כאילו, יש להם פתאום איזה קרס של סברה של, רגע, יש גם עולם יפה ושמח ועליז ומלא תקווה ומלא אמונה בחוץ. זה קורה. אני מקווה שזו התרומה הקטנה שלי...
תמשיך עם זה גם היום?
לעיצבונו של העולם. כן, בכל מיני סיטואציות, כן. כן, כן. אתה תראה אותי ראשון לכזה מקום, אם אני אמצא, אני רואה, אני אתחיל...
לא, בזקה ואיחוד הצלח.
כן, גם במקום אתרים, אבל אתה תראה אותי, מנחם, אני אתחיל גם למה, כי אין הרבה אנשים שמסוגלים לעשות את זה. באמת שאין הרבה אנשים. זה, אתה צריך אופי מיוחד, ובאמת משהו שיחושל לך בגיל אפס, אני קיבלתי אותו לטוב ולרע. אתה חושב שאני לא משלם על זה? אתה חושב שהילדים שלי לא משלמים על זה? כולם משלמים.
מה אתה משלם על זה?
זה עניין של רגשות, זה עניין של הפרעות, זה עניין של מצבי רוח, זה עניין של פרופורציות אחרות מכל בן אדם, זה עניין של, 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 של שקט שאתה צריך אחרי השערה הזאת, זה עניין של לקבל אותך, אגב, כל אדם שמתעסק במקצוע הזה יודע, הוא חוזר הביתה, הבית משלם.
טוב, לסיום אחי, קודם כל, באמת תודה שבאת פה ערב ראש חודש,
תודה שזמן.
לא על מוזיקה, אלא באמת להראות את התורה, את החסד, את כל מה שאתה עושה איש על הפידות. לסיום, ביקשתי עם המאזינים שאלות, יש פה מאזין בשם מוישי ששואל מה הסיפור עם הכובע.
את האמת, קודם כל היום אני הרבה, היום כיוון שהגיל שלי כבר מבוגר, אני הולך פחות עם כובע. אז הרבה מאוד אנשים גם רואים, תראו לי איפה הכובע, אתה מבין, זה כבר אני אפור, פעם אמרו לי איפה השיער היום עם כובע.
איפה הקנייץ'.
כן, עכשיו, תראה, בגדול זה התחיל, אני אספר פה משהו פעם
ראשונה. בוא, בינינו זה התחיל עם שיער, עזוב אותך, בוא, עליי אתה לא יכול לעבוד,
זה קשור לשיער. זה הולך להיות הרבה יותר מביך.
נו.
הרבה יותר מביך משיער. קודם כל, אם אתה רואה אותי היום בחתונות ועניינים, אתה רואה שלי עוד נשאר איך שהוא שיער. הצלחתי לשמר אותו. אמצעים כאלה, אחרים, אני עוד משמר אותו. דיגיטליים, בדיוק. אני אספר לך, זה הרבה יותר מביך, מנחם. היה תקופות, אולי מהגיל הקטן שהתחיל אופסים חס והכל, שהרגשתי שאני מתחבא מאחורי הכובע. אגב, יש כל מיני זמרים, לא מהתחום שלנו, שחווי סנדמה מתאפרים ומתחפשים.
שמש.
כן, כן, בדיוק, הדיסטנס הזה, מה זה הזה? אני אומר לך, הם מתחבים. לפעמים אפילו ממבוכה, אתה בא ועושה משהו קצת פרובוקטיבי, קצת משוגע, קצת זה. אתה לא תמיד רוצה שידעו שזה אתה. אתה אומר, זה לא אני, זה הדמות הזאת מאופסים חס.
או מהחברה גם, בריחה קצת מהחברה.
אולי, אבל זה הדמות הזאת מאופסים חס. אני לבד, זה אני משהו אחר, הנה אני פה, זה. שם אני מתחבא. ככה זה התחיל, וזה נהיה באמת כלי נוחות להרבה מאוד דברים, לא להסתדר מדי ולא פה ולא שם. ואמת, שגם היה זה דבר שפה בידל אותי בקטע הדתי, חרדי, חילוני. זאת אומרת, יכלתי להגיע לכל מיני מקומות ולהיות בכל מיני מקומות, שאולי כיפה הייתה קצת יותר מזה וזה, אבל תראה, אני אספר לך אבל סיפור כן אמיתי. לכל מקום שהייתי ובכל מקום שהסתובבתי בחיי, בתקופות יותר טובות ופחות טובות, מעולם, מעולם, לא הורדתי את הכיפה מהראש. אמת שלפעמים שמתי כובע על הראש וכולי, אבל לא הלכתי גלוש.
הלו, אתה קשור לפיקוס, איך תוריד את הכיפה?
לא, אני אומר בדיוק, אבל אנחנו מדברים היום, לפעמים גיל צעיר, יש כל מיני שטויות, ויש פה, ויש איזה ימים או חודשים של תקופה קשה בחיים. כלום, לא היה, עכשיו, זה לא שלו, כמו שאתה אומר, לא שלו, לא הייתה אבמינה בכלל. אז זה שהכובע לפעמים באמת עזר בכל מיני סיטואציות, בכל מיני זה ובכל מיני זה, אבל...
האם אתה יכול לבשר למאזינים כי אתה הולך להוריד את הכובע בזה שלב מסוים?
מנחם, לגמרי. כל מי שרואה אותי באירועים וחתונות ב3-4 שנים
האחרונות, רואה אותי בלי.
רואה אותי בלי כובע.
אבל מי... עכשיו אתה פה מולי באולפן עם כובע.
בגלל, אתה יודע למה?
בגלל הקרחת שלי.
בדיוק. איך הציבור הזה כשנכנס לבית גבורות עם הציצית, לא, נו, איך זה נקרא?
כן, לא אגלה רש.
לא אגלה רש, בדיוק.
שאני אזכה, גם אני ראיתי כובעים יותר יפים גם, אבל תשמע, שאני אזכה...
מנחם, אמיתי, אמיתי, אמיתי. אמיתי, תן לי עכשיו להגיד משהו, לא בצינות ולא בזה ולא בזה ולא בזה. אומר לנו כל שנה רב סוליק, שאני מגיע עם קבוצה של סלב לכותל המנהרות. הוא אומר, אתם יכולים עכשיו להתפלל בכותל על עצמכם ועל הקריירה שלכם ועל ילדים ועל ידות ועל החינוך ועל הכל. תנו תפילה אחת לריבונו של עולם, כמו אותו ילד של בן המלך שהתרחק מהמלך, ורואה אותו עם הכרכרה, והוא רץ להגיד לו, תן לי כסף. מה תן לי כסף? הלו, אני הבן שלך, קח אותי. לא כסף, לא זה. תחזיר אותי הביתה. בוא נחזור הביתה, בוא נתפלל לריבונו של עולם שבאים אלה, אלוקים יחזור, יחזיר אותנו הביתה, יחזור אלינו הביתה, והכל יהפוך לשמחה ולססון, ולא יצורך בתפקידים שלי. תודה רבה, מנחם.
אמן, אחרי תשעה באב, אנחנו כבר נהיה עם האווירה אחרת, עם אומן, יחד עם מישל הפידות. אישי, תודה רבה לך על השיחה.
תודה לכם.
תודה לדודי איינורן ולזאב סגל, מהדורת בין המצרים שמוצא שחי. אני מנחם טוקר, שבוע טוב.
כל חי תמיד איתי,
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
די, מספיק עם הדיבורים באוויר. בכדי שהמשפחה שלי תוכל לתפקד היטב בחודשי הקיץ החמים, התקנתי בבית טורנדו. מזגנים חזקים ואמינים. כי רק מזגני טורנדו עושים את העבודה באחריות.
מתקדמים עכשיו לטורנדו טור. סדרת המזגנים החדשה של טורנדו. טורנדו. החברה היחידה מעניקה לכם 7 שנות אחריות ללא תוספת השלום. ואתם נהנים ממזגן איכותי לחיים. טורנדו. עושה את העבודה באחריות.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
כוכבית 50-58.
אבא, אני לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקה.
כמה ילדים להערכתכם נפגעו בחופש הגדול שעבר בתאונות דרכים? 571 ילדים. השנה מוציאים את הילדים מהסטטיסטיקה, מוודאים שכולם חגורים, אם צריך עוצרים להתרעננות, ולא מתעסקים בטלפון תוך כדי נהיגה.
החופש הזה כולנו נלחמים על החיים של הילדים, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
פורור, חד וחלק.
תשים לחול, הכי, 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 אבל הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
The Power Lions. הכוח של פז'ו, מנוע פיורטק, טורבו, העוצמתי, החסכוני והאמין. עם הטכנולוגיה המובילה בעולם של פז'ו, זוכה שנה שלישית ברציפות בתואר מנוע השנה. לרגל הזכייה, פז'ו 108 מ-57,900 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 4989. פז'ו, become a lion.
תשים לחול, הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. שמעתם נכון, הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. עוד פעם, הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
נאבקים על אמונה, נמנעים ממלחמה. 12 שנים לאחר עקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון, מקיים המרכז למורשת גוש קטיף את כנס קטיף השלישי לאחריות לאומית. בואו ליום מרתק עם אנשי ציבור ומובילי דעת קהל. יום בו זיכרון גוש קטיף הופך לשיח רלוונטי על העתיד של כולנו. כנס קטיף לאחריות לאומית. בית באב, 25 ביולי, בקריית החינוך בניצן. הציבור מוזמן. פרטים באתר מרכז קטיף. mkatif.org.
יו, תקה, אתה רואה את הציפור על חוט החשמל?
שקה, תיזהר מהציפור, שלא תלכלך על שטקר.
מהציפור? מהחשמל צריך להיזהר.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בחוץ, שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תטפסו על עמודי חשמל ואל תפתחו ארונות חשמל. חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. נתקלתם בחוט חשמל קרוע? בקשו ממבוגר לחייג 103 לחברת החשמל או מעל המשטרה והרחיקו אנשים מהסביבה.
שימרו על עצמכם.
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
כל מי שיש לו הכנה למוח מבין שמשכנתה עושים בבנק וביטוח משכנתה עושים ב-IG. לא כזה מסובך. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות? תתקשרו ל-AIG והם יסגרו לכם את הפינה בביטוח המשכנתה הזול בישראל.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
פרי פלייס רחובות, התוכנית אושרה, ובקרוב הטרקטורים מתחילים לעבוד. מאות כבר הצטרפו לעסקת הנדלן של השנה. ומה איתכם? פרי פלייס רחובות, חייגו עכשיו כוכבית 50-66, פרי נדלן.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
חופשת קיץ מושלמת לכל המשפחה עם קראוס נופש. במלון אדלין בזיכרון יעקב. מתנפחים, פעילויות ויצירה לילדים. גן חיות נייד. טוביה מערוץ מאיר, שלומי וסתם, הרב מאיר שוורץ, הזמר מאיר חצ'בי, עמי מימון, סדנאות לנשים, והכל בחשרות הרב שמואל בורנשטיין. התקשרו עכשיו בטלפון 039-348-788. 039-348-788.
קצתי בקשה לביטוח לאומי, אמרו לי שזה בטיפול, בטיפול, ועדיין לא מקפלים בזה.
גם אתם לא מצליחים לממש את זכויותיכם? האזינו בראשון ב-11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לכל שאלותיכם בנוגע לזכויותיכם. כאן בכל חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה. הרכיבה על אופניים חשמליים והוברבורד מותרת מגיל 16 בלבד.
כל חי תמיד איתי כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
הלאה טוב ושלום רב, עכשיו חצות באולפן אריאל שרפר. מערכת הביטחון מוסיפה לחקור את נסיבות הפיגוע הקשה שאירע בליל שבת ביישוב חלמיש נווה צוף שבבנימין. שלום לכתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר עם פרטים מתחקיר הפיגוע.
כן, שלום, לילה טוב, שבוע טוב, אריאל, כמה שניתן לומר. כן, שלוש נקודות עולות בתחקיר המרכזי של מערכת הביטחון. ראשית, כיצד זה הצליח המחבל הזה לעבור לאחר שכבר זוהה במערכת של ההתראה האלקטרונית. החלק השני של התחקיר עוסק בזמן שהוא שהה בתוך היישוב עצמו כ-14 דקות בלי שאיש שם לב לעובדה הזאת. והנקודה השלישית שהיא לא פחות חשובה, איך זה שבסופו של דבר עם כל האמצעים שיש שם ועם כל יחידה